מעילה דף ה, מתחילים בעזרת השם, דף ד עמוד ב, 10 שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, כלל אמר רבי יהושע. כשהרב רצה להיכנס לשיעור ושהתלמידים יהיו בעניינים, ישאלו לעניין, ישיבו כהלכה, מסתבר שהוא היה מכין אותם מראש על מה הולך להיות השיעור ושהתבוננו טוב בדברים. אז במקרה שלנו מסתבר שבר כפרה הוא היה רבו של אחיין שלו, בן אחותו בר פדת, והוא אמר לו תתבונן, כמו שמיד נראה בדברי המשנה, בחלק הזה במשנה שמיד נראה, כי אני רוצה שאתה מחר תשאל אותי שאלה על המשנה הזאת. ואז באמת הוא התבונן בדברים של המשנה. למדנו במשנה כלל אמר רבי יהושע. מה הכלל? הכלל מדבר כאן על עניין של קודשי השם, קודשים שמיועדים לקדוש ברוך הוא, אין לנו רשות להשתמש בהם, אין לנו רשות ליהנות מהם. אבל אם אדם כן נהנה, אם אדם כן ישתמש, הוא עבר על מעילה, אם הוא נהנה בשווה פרוטה הוא יהיה חייב. וזה בדווקא אם זה עדיין נקרא בהגדרה של קודשי השם. כשאדם מקדיש בהמה לשם השם, לשם קורבן, והוא יקדיש בהמה בקדושה חמורה, קודשי קודשים, קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן נשם, ברגע שהוא יקדיש את הבהמה היא הפכה להיות קודשי השם. באותם הקורבנות אבל, שאחרי העבודה שעושים בקורבן, הכהנים יכולים לאכול את הבשר, אז מהרגע שהכהנים יכולים לאכול את הבשר, זה כבר פקע מקודשי השם, וזה הפך להיות ברשות של הכהנים, ממון הכהנים אולי. אם אחר כך אדם ייהנה מהקורבן, הוא כבר לא יהיה חייב משום מעילה. זה מדובר כמובן על קורבן אשם וקורבן חטאת, שהבשר שלהם נאכל לכהנים, ועל ידי האכילה של הכהנים את הבשר של הקורבן, הבעלים שהביאו את הקורבן מתכפרים, כמו שמובא בחז"ל הקדושים. המשנה אומרת שלא חייב שהקורבן יהיה כשר לגמרי, כדי שהוא כבר לא יהיה בכלל קודשי השם, ואם אדם ייהנה מהבשר שלו הוא לא יהיה חייב משום מעילה. אלא גם אם כרגע הוא כבר לא כשר הקורבן הזה, הוא נפסל, עדיין יכולה להיות מציאות שלא יהיה בו דין קודשי השם, הוא כבר יחשב שהוא עזב את קודשי השם, והוא עכשיו הלך להיות ממון של אדם פשוט, אדם אולי לא כזה פשוט, אבל הוא כבר לא קודשי השם, ממון של הכהן. בשביל שזה יחשב ממון של הכהן, אומרת המשנה, צריך שיהיה לזה שעת היתר לכהנים. גם אם אחר כך זה נאסר גם על הכהנים הקורבן הזה, מכל סיבה שאיש תכף נראה, עצם זה שהיה רגע אחד שהיה לזה שעת היתר לכהנים, זה הופקע מקודשי השם וכבר אין בזה יותר דין מעילה. זה הכלל שאמר רבי יהושע. כל שהייתה לה שעת היתר לכהנים, אפילו אם עכשיו גם הכהנים כבר אסור להם הקורבן הזה, אין מועלים בה. הופקה מדיני מעילה הקורבן הזה. בכל שלא הייתה לשעת היתר לכהנים, אז עדיין מועלים בה, כי זה נשאר קודשי השם, והמשנה מביאה דוגמאות. איזו אישה הייתה לשעת היתר לכהנים? מקרה ראשון שלנה, שזה נשאר אחרי הזמן, יש, יכול להיות לגבי הדם, וזה יכול להיות לגבי הבשר. דם, צריך לזרוק אותו באותו יום שהקריבו את הקורבן. אם כבר נהיה הלילה, זה נקרא שהדם לן, והוא נפסל אם לא הספיקו לזרוק את הדם לפני שנהיה הלילה. אם זה מדברים על הבשר, אז הכוונה שאם בשר צריך להיות נאכל ליום ולילה, אז עבר הלילה וכבר נהיה בוקר, ואז הבשר נפסל בלינה. אז זה גם כן כבר לא מותר לכהנים, אבל היה לו בהתחלה שעת יותר לכהנים. מקרה שני, ושנתמת, בשר קורבן, מותר לכהנים לאכול אותו, אבל הוא צריך להיות בטהרה. אם הוא היה טהור בשעת ההקרבה, אבל הוא נטמע, אז אין לכהנים כרגע את האפשרות ליהנות מהקורבן הזה. אז היה שעת היתר לכהנים, אבל עכשיו הם לא יכולים ליהנות מזה. אבל מכיוון שהיה שעת היתר לכהנים, זה כבר הופקע מקודשי השם, ואין בו יותר דיני מעילה. מקרה שלישי, ושיצאת, אם הוא יצא מחוץ לעזרה. כי הרי אותם הקורבנות שהם מיועדים לכהנים, המקום של האכילה של אותם הקורבנות והמקום של זריקת הדם של אותם הקורבנות צריך להיות בתוך התחום של העזרה. אם הדם יצא מחוץ לעזרה או שהבשר יצא מחוץ לעזרה, הוא נפסל. אבל לפני שהוא נפסל הוא כבר היה מותר לכהנים. היה שעת היתר לכהנים, זה כבר הופקע מקודשי השם ואין בו יותר דין מעילה. ומה המקרים שלא היה שעת היתר לכהנים? ואיזו היא שלא הייתה לה שעת היתר לכהנים אלא ידיי נשארה קודשי השם? מקרה ראשון שנשחטה חוץ לזמנה, שכששחטו את הקורבן, במקום לשחוט אותו במחשבה טובה, שיוכלו אותו כדין, בתוך הזמן שהתורה קוצבת, אם זה יום ולילה, שיוכלו את זה רק ליום ולילה, הכהן או זה ששחט, לא משנה אם זה כהן, יכול גם להיות ישראל, כי הרי שחיטה כשרה בזר, בשעה שהוא שחט את הקורבן, הוא חישב שהוא שוחט על מנת שיוכלו את הבשר, או שיוכלו את הקורבן אחרי זמנו. אחרי זמנו, הפך באותו רגע את הקורבן להיות פיגול. אז במקרה כזה זה מעולם לא היה, לא הגיע לרשות הכהנים. אז יש בו עדיין דין מעילה, כי הוא עדיין נחשב קודשי השם. מקרה שני, וחוץ למקומה, אם הוא שחט את הקורבן על מנת שיוכלו אותו, לא בתוך העזרה, אלא מחוץ לעזרה. ושקיבלו פסולים וזרקו את דמה, אם כהנים פסולים, טמאים או בעלי מומים, הם אלה שקיבלו וזרקו את הדם, אז גם כן מלכתחילה לא היה שעת היתר בקורבן הזה לכהנים, ולכן זה נשאר עדיין קודשי השם. הגמרא תבאר האם שקיבלו וזרקו זה שני דברים שונים, או שזה בעצם דבר אחד, גם שקיבלו וגם שזרקו, או מספיק רק שקיבלו, שקיבלו פסולים. אנחנו נדון בזה בעזרת השם, בהרחבה בדברי הגמרא. אלה הם דברי המשנה. ואמר לבר כפרה לבר פדת, אני רוצה לדבר בעזרת השם בשיעור על המשנה הזאת. ראה, תתבונן טוב בסוגיה הזאת של המשנה, כדי שתדע מה אתה שואליני, שתדע מה לשאול אותי. אני רוצה שמחר תשאל אותי למחר בבית המדרש בעניין של המשנה הזאת. בר פדה באמת התבונן בדברי המשנה, והוא מצא דבר מאוד מעניין. המשנה הזאת בעצם עוסקת בחילוק, האם היה כבר לקורבן היתר לכהנים או שלא היה לו עדיין היתר לכהנים. עכשיו, היתר לכהנים יכול להיות שלושה שלבים של היתר לכהנים, ולכן הוא מנסה להבין על איזה מקרה מדבר את המשנה שהקורבן היה לו היתר לכהנים. שאל בר פדה, האם כשהמשנה אומרת שכל שהייתה לה שעת היתר לכהנים יוצאת מדי מעילה, הכוונה להיתר שחיטה שנינו, שהשחיטה של הקורבן הייתה כשרה, אפילו שאחר כך הבשר נפסל לאכילה, אבל מכיוון שהשחיטה הייתה כדין, אז זה כבר יצא מידי קודשי השם, וזה הפך להיות ביד הכהנים, ולכן כבר לא יהיה בו יותר דיני מעילה. או שנאמר שגם אחרי השחיטה, גם אם הייתה כשרה, זה עדיין לא אומר שזה נהיה מותר לכהנים. ורק אם הכהן הלך וקיבל את הדם בכלי, וזה היה בצורה כשרה, אז אנחנו אומרים שהקורבן הזה כבר נהיה בו יותר לכהנים, מכיוון שיש לדם יותר זריקה, ועל זה שנינו שהיה יותר לכהנים, כי הרי ברגע שכהן כשר קיבל את הדם בכלי, מותר עכשיו לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח. אז הקורבן הזה הותר לזריקה, אז הקורבן הותר לכהנים, אולי הכוונה יותר זריקה, או שנאמר יותר אכילה שנינו, שגם אחרי שקיבלו את הדם בכלי, גם אם התהליך הזה עדיין היה כשר, אבל זריקת הדם עדיין לא הייתה כשרה. אם זריקת הדם לא הייתה כשרה, אז הבשר הרי לא נהיה מותר באכילה. אז על זה אנחנו אומרים שעדיין לא היה היתר לכהנים, וכדי שיהיה לזה היתר לכהנים, אנחנו אומרים שצריך שגם יהיה היתר אכילה, שגם זריקת הדם תהיה כשרה. מביאה הגמרא שבר כפרה ענה שיש בזה מחלוקת. חזקיה אמר היתר שחיטה שנינו, מספיק שהשלב הראשון של השחיטה נעשה בכשרות, זה נחשב כבר שיש לזה יותר לכהנים, לקורבן הזה, והוא יוצא מידי קודשי השם. זה דעתו של חזקיה. רבי יוחנן אמר לא, הוא הולך לקצה השני, בשביל שזה מותר לכהנים, יותר אכילה שנינו. אתה רוצה להגיד שזה מותר לכהנים? מה זה מותר לכהנים? שמה? מותר להם לאכול. זה אומר שזריקת הדם הייתה בסדר, רק אז זה מותר לכהנים. אבל אחרת, מה עוזר לכהן? זה שהשחיטה טובה או שהיה קבלת אדם טובה? זה לא נהיה מותר עדיין לכהנים לפי דעתו של רבי יוחנן. לעומת זאת חזקיה אומר, עצם זה שתחילת היתר היה טוב, זה כבר נקרא שהיה היתר לכהנים. אמנם אולי לא היה היתר לגמרי, אבל קצת היתר כבר היה. יש בזה מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן. אמר רבי זיירא, לא די כמתניתין, דלא כחזקיה ודלא כרבי יוחנן. המשנה אפשר לדייק מנה לא כמו. המשנה שלנו לא מדויקת, לא לפי חזקיה, שהוא אומר היתר שחיטה, זה כבר נקרא היתר לכהנים. עצם זה שהשחיטה הייתה בסדר, כבר זה נקרא שזה הותר לכהנים. ודלא כרבי יוחנן, המשנה שלנו אי אפשר לדייק, גם לא לפי דעתו של רבי יוחנן, שאומר שצריך שהקורבן הזה יהיה מותר לכהנים, אפילו על ידי זריקה, שיהיה מותר להם כבר לאכול את הקורבן, ורק אז יצא מיד רשות ההקדש. למה? תנן. משנה הרי אומרת שכלל אמר רבי יהושע, אם היה היתר לכהנים, היה שעת היתר לכהנים, יצא מדין מעילה. לא היה שעת היתר לכהנים, לא יצא מדי מעילה. תביא לי בבקשה דוגמה שהיה לקורבן שעת היתר לכהנים, שזה כבר היה, הכהנים יכלו, זה היה מותר להם כבר. דוגמה ראשונה שלנה, שנשאר מהבשר של הקורבן אחרי הזמן שהיה צריך לאכול את הבשר של הקורבן, והופך להיות נותר. הרי התורה מקציבה זמן לאכילה של הקורבן. יום ולילה בדרך כלל, אם זה חטאת או שזה אשם, שניהם זה נאכל ליום ולילה. אם נשאר אחרי הלילה, נשאר מהבשר של הקורבן, הוא הופך להיות נותר. המקרה הזה היה פה פעם יותר לכהנים. עכשיו הוא נהיה נותר והכהנים אסור להם לאכול את הבשר הזה, אז על זה נאמר שאין בו יותר דין מעילה. אדם שנהנה מזה, זה לא נקרא שהוא נהנה מקודשי השם, הוא לא חייב שום מילה. מקרה שני, ושנתמת. אם הבשר היה בסדר, אבל הוא נטמע, עכשיו הכהנים לא יכולים לאכול אותו, אז זה בשר שהיה לו שעת יותר לכהנים, ועכשיו אין לו שעת יותר לכהנים. מקרה שלישי, ושיצאת. או שהבשר היה בתוך העזרה, זה היה כשר, אבל הוא יצא מחוץ לעזרה והוא נפסל. יש פסול שנקרא פסול יוצא. הבשר חייב להיות כל הזמן בתוך העזרה, הבשר של קודשי קודשים, יצא מחוץ לעזרה, הוא נפסל. אז היה לו שעת יותר לכהנים והוא נפסל. לאו, מה מדובר פה לן? אנחנו הסברנו לן בשר, אבל הגמרא הבינה מה הכוונת דלן. אדם, שהכהן קיבל את הדם בתוך כלי, אחרי שחיטת הקורבן, קיבל את הדם, ובמקום לקחת את הדם הזה עכשיו וללכת לזרוק אותו על גבי המזבח, אז הוא לא זרק את זה על גבי המזבח וכבר נהיה לילה. או שהשחיטה הייתה באמת ממש סמוך ללילה ולכן הוא לא הספיק, או שסתם הוא איבד את היישוב הדת, הוא שכח מזה ולכן הוא לא זרק את הדם. אבל בכל אופן נפסל הדם הזה. הגמרא מבינה שלן זה לא כמו שהסברנו בהתחלה של לן הבשר, אלא לן דם. גם הדם נשאר לאחר הזמן שהיה צריך לשחוט, לזרוק את הדם, זה נקרא פסולינה. וקטני, על הפסול של לן, כתוב, אין מועלים בו. זה נקרא שכבר היה שעת יותר לכהנים. רגע. אם אנחנו מדברים על בשר, לא מתחיל פה שום נושא מורכב, אבל לן, לא כתוב פה דווקא בשר. מסתבר שגם עם לן, דם, גם כן זה נחשב שהיה שעת יותר לכהנים. רגע, מה היה יותר לכהנים בזה שהיה רק קבלת אדם? הרי לא היה זריקת אדם. אז מה היה מותר פה לכהנים? זאת אומרת, עצם זה שהיה פה יותר זריקה, עצם זה שכשקיבלו את אדם, היה אפשר, כיוון שמי שקיבל את אדם, הוא קיבל אותו בצורה קשרה. אמנם אחר כך, הוא לא זרקו את אדם בזמן. אבל בזמן קבלת אדם זה היה בסדר, זה היה ראוי לזריקה. אז כיוון שיותר זריקה היה פה, אז זה כבר יצא מדין קודשי השם, זה מותר לכהנים, וקטני אין מועלים בו, אין בו יותר דין מעילה, כי הוא כבר לא נקרא קודשי השם, כי הוא מותר לכהנים. ושמע מינה, מה זה נקרא שזה יותר, שזה מותר לכהנים? יותר זריקה שנינו, מספיק שהיה אפשר לזרוק אותו על גבי המזבח, כי הקבלת אדם הייתה בסדר, כבר זה נקרא שזה מותר לכהנים, ואין בו יותר דין מעילה. וזה לא כמו רבי יוחנן ולא כמו חזקיה. רבי יוחנן אמר היתר אכילה וחזקיה אמר היתר שחיטה. פה אנחנו רואים צריכים היתר זריקה. לפי רבי יוחנן, לפי חזקיה, המשנה הייתה יכולה להביא חידוש יותר גדול. חזקיה זה לא ממש קושיה. תוספות מסביר שהגמרא אפילו לא מנסה לתרץ את המשנה לפי חזקיה, כי זה באמת לא ממש קושיה. לפי חזקיה, אתה אומר הרי שיותר שחיטה זה מספיק. אז למה צריך להגיע לזה שזה היה יותר זריקה? היה אפשר להגיד חידוש יותר גדול, שאפילו אם לא קיבלו בכלל את הדם בקשרות, עצם זה שהשחיטה הייתה בסדר, זה כבר הותר לכהנים. בסדר, הביאו חידוש פחות, אז לכאורה זה נראה לא כמו חזקיה, זה לכאורה נראה שהיתר זריקה זה היתר שהותר לכהנים שמוצאים מדי מעילה. אבל על רבי יוחנן זה ממש קושייה. כי לפי רבי יוחנן, מתי אנחנו אומרים שזה נקרא שהקורבן הותר לכהנים? אם עבר כל התהליך, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, וכבר היה היתר אכילה, אז זה נקרא שזה הותר לכהנים, אבל פה כשהדם לן, לא הספיקו לזרוק אותו על גבי המזבח. אתה אומר, היה פה אבל יותר לכהנים, כי הרי בשעת קבלת הדם, הדם הזה, הקורבן הזה כן היה ראוי. רגע, אבל לא היה עדיין יותר אכילה. אי אפשר לאכול את הבשר של הקורבן אם לא זרקו את הדם לפני זה. אז רואים מהמשנה, לכאורה, לא כמו רבי יוחנן, רואים מהמשנה שלא צריך שיהיה מותר באכילה לכהנים כדי שזה יחשב שזה מותר לכהנים. מספיק שזה היה ראוי לזריקה, אולי גם כל העומד להיזרק כמו שכבר נזרק על גבי המזבח. אז לכן זה כבר נקרא שהוא הותר לכהנים. אז קשה על רבי יוחנן, ממש קושייה אדירה. אומרת הגמרא, לא. משנה לא מדברת שמה שהיה בו לינה זה בדם. לא. דלן בשר. כמו שהסברנו במהלך שהסברנו פה את המשנה, מדובר פה שהבשר של הקורבן הוא זה שנפסל בלינה. זאת אומרת, היה פה תהליך של הקרבת קורבן ממש מוצלח. היה שחיטה טובה. קבלה טובה, זריקה טובה, הולכה, זריקה טובה, הכל היה בסדר. והבשר כבר היה מותר לכהנים לאכילה. אלא מה? אולי היה הרבה בשר באותו יום, לא הספיקו לאכול את הכל, והוא נפסל בלינה כי כבר עבר הזמן של אכילת הקורבן. אז אומרים לך, תשמע, אין פה כבר עניין של מעילה בבשר הזה, בקורבן הזה. כי הרי זה לא נחשב קודשי השם. שמעילה שייך רק בקודשי השם, כמו שהפסוק מדבר במעילה, הוא מדבר על קודשי השם. אלא זה כבר יצא מקודשי השם, זה ברשות הכהנים, יש פה פסול, אני לא אומר שלא. הכהנים גם לא יכולים לאכול את זה עכשיו, אבל זה כבר לא שייך לקודשי השם. אבל על כל פנים, זה כבר לא קושייה על רבי יוחנן, כי באמת נכון מדובר פה שהיה יתר אכילה, אלא שאחר כך הוא נפסל בנותר. אומרת הגמרא, אבל דם מזדריק, משום מחי קטן אין מועלים בו, לפי רבי יוחנן מדובר שכבר היה זריקת הדם, לכן אין מועלים בו, כי כבר היה שתת על הכהנים, כמו שהסבר. מביאה הגמרא, קושייה אחרת, תנן. משנה שלנו מביאה את המקרים, שזה עדיין היה ברשות הקדוש ברוך הוא, זה עדיין נקרא קודשי השם. איזה מקרים המשנה מביאה? ואיזו היא שלא הייתה לשעת הכושר לכהנים, אלא זה עדיין נשאר קודשי השם. ולכן עדיין יש בהם דין מעילה. מקרה ראשון, שנשחטה אותה בהמה חוץ לזמנה. כששחטו את הקורבן, חשבו ששוחטים את הקורבן על מנת שהיא תאכל אחרי הזמן. עשו אותה פיגול. מעולם לא היה היתר לכהנים, הקורבן הזה מההתחלה כבר נפסל. או וחוץ למקומה, שחטו אותה על מנת שיאכלו אותה מחוץ לעזרה. גם פה זה פוסל את הקורבן. מקרה נוסף, ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה. מקרה נוסף, שהכהן שהוא פסול לקבלת הדם, למשל שהוא טמא, הוא זה שקיבל את הדם. ואז כתוב וזרקו את דמה. מה פורש וזרקו את דמה? גם זה פסול עשה? איך ידמי? אילה מד זרקו פסולים וקיבלו פסולים, אם תאמר שגם כהן פסול קיבל את הדם, והכהן פסול גם זרק את הדם על גבי המזבח, למה לי דאיקא תרתי? אתה צריך להגיע לזה שהוא גם זרק את הדם בתור פסול. עצם זה שפסול קיבל את הדם, הוא כבר פסל את הקורבן. וזה לא היה לו שעת הכושר. אף פעם הוא לא היה מותר לכהנים. אלא לאו. כנראה שמה שהמשנה מתכוונת, דקיבלו פסולים וזרקו כשרים. רק את הקבלת הדם עשו פסולים, כהנים פסולים. אבל זריקת הדם יכול להיות שבאמת עשו כהנים כשרים. אבל כיוון שקבלת הדם נעשתה על ידי כהנים פסולים, זה נחשב שלא היה אף פעם יותר לכהנים באותו קורבן. וקטנים מועלים בו. זאת אומרת שזה נשאר קודשי השם וזה לא היה אף פעם היתר לכהנים. אז רואים מכאן שרק במקרה כזה לא היה שעת הכושר, אבל אם זה היה הפוך, שקיבלו את זה כהנים כשרים וכהנים פסולים הם רק זרקו את הדם, בשנה שלנו מה נראה? שאם הקבלה הייתה על ידי כהנים כשרים, זה בסדר. גם אם הזריקה את הדם הייתה על ידי פסולים, זה נקרא שעת היתר לכהנים. אז מה רואים מפה? ושמע מן היתר זריקה שנינו. למה הם קיבלו כשרים את הדם, זה כבר נקרא שזה היה מותר לכהנים, זה כבר לא נקרא יותר קודשי השם. למה? כי מתי כשר קיבל את הדם? זה עכשיו היה, ברגע שזה ביד של הכשר, מותר לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח? הכשר הזה, מותר לו לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח? בוודאי שכן. אז יש כאן היתר זריקה, אז זה כבר הותר לכהנים, על ידי זה שהיה מותר לזרוק את הדם על גבי המזבח, זה כבר סוג של היתר. אז רואים מפה שהיתר זריקה שנינו. אז אם כן, קשה פה גם על חזקיה וגם על רבי יוחנן. על חזקיה קשה, מעצם זה שכתוב שקיבלו פסולים, אם כהן פסול קיבל את הדם, מועלים בקורבן הזה. הרי היה פה יותר שחיטה, אני לא מבין. שחיטה הייתה כן בסדר. רק קבלת הדם הייתה על ידי פסולים. נו, ולפי חזקיה, יותר שחיטה שנינו. יותר שחיטה שנינו זה אומר שאם השחיטה הייתה בסדר, מבחינת הכהנים זה נקרא שזה כבר היה מותר להם. זה שהם לא יכולים לאכול זה בעיה, איך שקוראים לזה, טכנית, בעיה צדדית. זה בעיה הלכתית, אבל זה לא אומר שזה אף פעם לא היה מותר לכהנים. אז למה באמת אנחנו אומרים שאם קיבלו פסולים זה נקרא שלא היה היתר לכהנים? זה חזקיה, אז ברור קשה. אבל על רבי יוחנן גם קשה מהדיוק שאמרנו, שמזה שכתוב שאם קיבלו פסולים, זה עדיין נקרא קודשי השם ומועלים, אז מדייקים מזה שאם קיבלו כשרים ורק זרקו פסולים, זאת אומרת, הכהן כשר קיבל את הדם, אבל את הזריקה עשה כהן פסול, מדייקים מפה שאין מועלים. למה? כי כבר היה יותר זריקה. כי עצם זה שכהן כשר קיבל את הדם, הרי ברגע שהוא קיבל את הדם, מותר לו עכשיו לזרוק את הדם הזה? הוא הרי כשר, בוודאי שמותר לו, רק בסוף איזה פסול זרק את הדם. אבל יותר זריקה היה, היה מותר לזרוק את הדם. ואנחנו רואים בכל זאת, שמכיוון שהיה יותר זריקה, כבר אין מועלים. אפילו שזה לא מותר עדיין באכילה, כי לא זרקו את הדם בפועל. והרי לפי דעתו של רבי יוחנן, מה פירוש יותר כהנים? לפי דעתו יותר כהנים זה הכוונה שהכהנים יכולים פשוט לאכול את הבשר. היה זמן מסוים שהיה מותר להם לאכול את הבשר, בשביל זה צריך זריקת הדם. לא מספיק שהיה קבלת הדם כשרה. אז גם על רבי יוחנן קשה, כי כאן נראה שעצם זה שקבלת הדם הייתה כשרה, זה כבר נחשב שזה הותר לכהנים. אז אם כן, יש כאן קושייה על חזקיה ועל רבי יוחנן. שואלת הגמרא, מה אתה מדייק מהמשנה שלנו? זה שכתוב פה, קיבלו פסולים, זה עדיין נקרא קודשי השם. אתה מדייק שאם קיבלו כשרים, זה כבר לא נקרא קודשי השם. מתקיף לרב יוסף. מה אתה אומר שמדברים פה על היתר זריקה במשנה שלנו? שמה, שקיבלו כשרים ורק את הזריקה, שאם קיבלו כשרים. שאם קיבלו כשרים, זאת אומרת, האם אתה רוצה ללמוד מהמשנה שלנו שהיתר זריקה, הכוונה שאם כשר קיבל את האדם, כי אנחנו מדייקים שדווקא בגלל שפסולים קיבלו את האדם, לכן זה לא נחשב שהיה יותר לכהנים, אז אנחנו מדייקים שאם כהן כשר קיבל את האדם, אם כהן כשר קיבל את האדם, שיש פה כבר יותר זריקה, אז נחשב שזה הותר לכהנים, זה כבר לא נקרא קודשי השם, ואין בו את הדין מעילה. על זה עכשיו מקשה רב יוסף. מה פתאום? אי אפשר ככה לדייק מהמשנה, שהמשנה שלנו סוברת, שיותר לכהנים מספיק שהיה יותר זריקה. מתקיף לרב יוסף, והיא סלקה דעתך איקה לפלוגי הכי, שאפשר לדייק מהמשנה, שרק אם כהנים פסולים קיבלו את הדם, זה אומר שלא היה לזה אף פעם שעה שזה היה כשר לכהנים, זה היה מותר לכהנים, אבל אם כהנים כשרים קיבלו את הדם ופסולים זרקו את הדם, אז אנחנו אומרים שכן היה לזה שעת הכושר ולא מועלים בה. עד אתנן הטעם, תלמד, לפי זה תסביר איתם, ישנה מסכת זבחים. ישנה מסכת זבחים עוסקת על הפסוק שמדבר לגבי קורבן חטאת, הלשון של הפסוק הוא כזה. ואשר ייזה מדמה של הקורבן חטאת, אם ישפך מהדם של הקורבן חטאת, על הבגד אשר ייזה עליה, תחבס במקום קדוש. אם ישפך דם של קורבן חטאת על גבי בגד, ויש עכשיו על הבגד מהדם של הקורבן חטאת, אז כמו את כל הדם של הקורבן חטאת אסור לנו להוציא מהעזרה, כמו שבשר של קורבן חטאת אסור לנו להוציא מהעזרה, גם את הבגד שיש עליו מהדם של הקורבן חטאת אסור להוציא מהעזרה, לכן צריך לחבס את זה בתוך העזרה, ואז כשכבר לא יהיה את הטיפות של הדם על גבי הבגד, אז הבגד הזה יהיה אפשר להוציא אותו החוצה, כי כבר אין בו שום דבר מקורבן חטאת. זאת אומרת, תחבס מקום קדוש. מדייקים במשנה משלוש המילים הראשונות של הפסוק. שתי המילים הראשונות, ואשר יזה, והמילה השלישית, מדמה. מה שכתוב מדמה, מדייקים דווקא מדמה של כשרה ולא של פסולה. אם החטאת הייתה פסולה וניתז מהדם שלה על הבגד, הוא לא צריך להתכבס בתוך העזרה. דיוק שני, מדייקים משתי המילים הראשונות של הפסוק. מה שכתוב, ואשר יזה. דווקא אם עכשיו הוא ראוי להזעה, שהדם של החטאת התקבל בכלי, ועכשיו צריך להזות אותו על גבי המזבח, הוא ראוי להזעה על גבי המזבח. אבל אם כבר הזו ממנו על גבי המזבח, רק שזה ניתז חזרה, כשמתיזים איזשהו משקה, אז הרבה פעמים הוא ניתז לכל הצדדים. אז לכן זה קצת החתים את הבגד של זה שזרק, או של זה שעמד בסמוך, או סתם איזה בגד שעמד שם. אז בגד כזה שניתז ממנו מהקרן או מהיסוד, דם ניתז עליו בחזרה, אחרי שכבר שפכו אותו על גבי המזבח, גם הדם הזה לא צריך לחבס במקום קדוש. ועל הדברים האלה של הפסוק מדברת המשנה במסכת זבחים. אומרת המשנה, חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס. כמו שדייקנו מזה שכתוב מדמה של כשרה ולא מי של פסולה. אם יש לנו חטאת פסולה שהדם שלה ניתז על גבי הבגד, הבגד הזה לא צריך לכבס אותו במקום קדוש. עכשיו, בין שהייתה לה שעת הכושר ונפסלה, בין אם מדובר פה שהחטאת הזאת בהתחלה היה לשלב מסוים שדווקא היא הייתה כשרה ואחר כך היא נפסלה, בכל זאת אנחנו אומרים שאם ניתז דם של הקורבן חטאת הזאת על גבי הבגד, הבגד הזה לא חייבים לכבס אותו דווקא בתוך העזרה, ובין אם מדובר פה שלא הייתה לה שעת הכושר ונפסלה, גם אם מדובר פה שמעולם לא היה שעה שהייתה כשרה ואחר כך היא נפסלה, אלא היא הייתה פסולה תמיד. זה הכותרת של המשנה, מפרט את המשנה, איזו היא שהייתה לה שעת הכושר ונפסלה. תביא לי בבקשה דוגמה של חטאת שבהתחלה הייתה מותרת ואחר כך היא נפסלה. מקרה ראשון, שלנה. זאת אומרת, שיש דעה שאומרת היתר זריקה שנינו, אז לפי זה לנה הכוונה שאדם לן, זאת אומרת אדם הזה היה מותר בהתחלה, אבל אחר כך המתינו עם אדם ולא זרקו אותו מיד לגבי המזבח. מי שבעניין הזה, בכל אופן, והדעה שסוברת שרק היתר אכילה, שזה דעתו של רבי יוחנן, מדובר פה שהבשר לן, זה כרגע לא נושא שצריך להתמקד עליו. בכל אופן, מדובר פה שלן, הקודשים עבר לינה, אז בהתחלה הוא היה מותר, ואחר כך הוא נפסל, זה הנקודה. הלאה, מקרה שני, ושנתמת, הקורבן שנתמה, הוא היה בהתחלה כשר, הוא הוכשר לכהנים, אבל אחר כך הוא נטמע, או שיצאה, יצאה מחוץ לחומה של העזרה, גם כן נפסלת, היא הייתה בסדר והיא נפסלה. זה מקרה שהיה לה שעת הכושר, היא הייתה כשרה, אבל אחר כך היא נפסלה. איזה מקרים מדובר שלא היה שעת הכושר? איזה היא שלא הייתה לה שעת הכושר לפני שנפסלה? מקרה ראשון, שנשחטה חוץ למקומה. כבר בעבודה הראשונה של ההכשר של הקורבן, עשו את זה בפסול. זאת אומרת, הוא מעולם לא הוכשר. השחיטה הייתה בכוונה כזאת שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. נו, אז מה אתה מצפה? שזה יהיה כשר? דבר כזה הוא בוודאי פסול. מקרה שני, חוץ לזמנה. אם היא נשחטה על מנת, זאת אומרת, פה המקרה הראשון זה חוץ למקומה, לא כמו שראינו עד עכשיו שתמיד אמרו קודם חוץ לזמנה. אבל זה אותו רעיון, שנשחטה חוץ למקומה או חוץ לזמנה. זאת אומרת שהשחיטה הייתה מתוך מחשבה או שהקורבן יאכל מחוץ לעזרה, או שהוא יאכל מחוץ לזמן, זאת אומרת אחרי הזמן שתורה הקציבה לו, בדרך כלל יום ולילה. מקרה נוסף שלא הייתה לו אף פעם שעת הכושר, ושקיבלו פסולים וזרקו את דמה. גם כאן המשנה משתמשת, ושקיבלו פסולים וזרקו את דמה. קיבלו פסולים בסדר, מי זרק את הדם? כהנים פסולים או כהנים כשרים? איך היא דמי? באיזה מקרה המשנה הזאת מדברת? אילמה דקיבלו פסולין וזרקו פסולים. אם תאמר שכאן מדובר שגם קבלת אדם הייתה על ידי פסולים וגם זריקת אדם הייתה על ידי פסולים, אומרת הגמרא, רק אז הוא דאין דמה טעון קיבוס, רק אז הקורבן הזה פסול, ואם ניתז מהקורבן, דם מהקורבן הזה, אז הבגד לא צריך קיבוס. קיבלו כשרים וזרקו כשרים, דמה טעון קיבוס? למה שהדם הזה יהיה טעון קיבוס? הרי מה שכתוב אשר ייזה, לומדים מפה שרק אם לפני זריקת הדם ניתז הדם על גבי הבגד, רק אז הבגד טעון קיבוס. אבל אם הוא ניתז אחרי זריקת הדם, הבגד לא צריך קיבוס. כמו שאמרנו לפני שקראנו את המשנה בזבחים, אמרנו את שלושת הפסוקים הראשונים, ואשר ייזה מדמה על הבגד. אז משלושת המילים הראשונות מדייקים פה שתי דיוקים. דיוק ראשון משתי המילים הראשונות, ודיוק שלישי, ודיוק שני מהמילה השלישית. המילה השלישית כתוב מדמה, מדייקים דווקא חטאת כשרה, הדם שלה, אם הוא ניתז על הבגד, הבגד טעון קיבוס, אבל לא חטאת פסולה. מה שכתוב אשר ייזה, מדייקים מזה דווקא דם שראוי עכשיו להזעה. אבל אם הדם הזה עכשיו לא ראוי להזעה, למה הוא לא ראוי להזעה? כי כבר הזו ממנו, אז כבר הדם, אם הוא ניתז אחרי הזעה, לא טעון קיבוס. אז אם כן, על זה הגמרא עכשיו מדברת, על הדיוק הזה, שדם אחרי שהזו אותו, כבר לא צריך קיבוס בגדים. אם הדם אחרי שהטיזו ממנו על גבי המזבח, אם הוא ניתז על הבגד, לא טעון קיבוס. אז אם כן, גם אם זה היה זריקה כשרה, אחרי זריקת הדם, הדם הזה כבר, לא משנה אם הוא ניתז על הבגד, לא משנה אם הוא היה פסול או כשר, אפילו אם הוא היה כשר, אם הוא ניתז על הבגד, הבגד לא טעון קיבוס. הרי קרי כאן, אשר ייזה מדמה, ולא שכבר הוזה. וכאן, כבר הזו את האדם. אז הבגד לא צריך להיות טעון קיבוס, אלא צריך לומר, לאו דווקא. מה שהמשנה אומרת שקיבלו או זרקו פסולים, זה לאו דווקא שקיבלו וזרקו פסולים. אלא גם אם קיבלו או זרקו כשרים, גם אז אדם לא יהיה טעון קיבוס, כי זה דבר נורא פשוט. ברגע שכבר זרקו את הדם על גבי המזבח, מעכשיו הלאה, הקורבן הזה, כל הדם שלו, לא משנה מה שזרקו, לא זרקו, פסול כשר, כל הדם של הקורבן הזה, אם הוא ניתז על בגד, הבגד הזה לא טעון קיבוס, כי כבר היה זריקת הדם של אותו קורבן, גם אם הזריקה הייתה כשרה. אם כן, שם במשנה מסכת זבחים, מה צריך להסביר? שמה שכתוב שקיבלו וזרקו פסולים זה ודאי לאו דווקא. כי הרי גם אם זרקו כשרים, עצם זה שכבר אדם נזרק על גבי המזבח, אז אדם הזה כבר לא, אם הוא ניתז על בגד, הבגד הזה לא חייב קיבוס בתוך העזרה. אחן נעמי, גם פה במשנה מסכת מעילה, מה שכתוב שקיבלו פסולים את אדם, עדיין מועלים בו, גם זה לאו דווקא. וגם אם קיבלו כשרים מועלים בו. כי לפי דעתו של רבי יוחנן, בשביל שהקורבן יצא מרשות קודשי השם ויגיע לרשות הכהנים, צריך שהכהנים יוכלו לאכול את הבשר הזה, היתר אכילה. אבל עצם זה שהזריקה לא הייתה זריקה כשרה, גם אם הקבלה הייתה כשרה, זה לא נחשב שזה יצא מרשות קודשי השם וזה נכנס לקודשי כהנים, אין בזה היתר לכהנים, וזה עדיין יהיה חייב במעילה. אמר רב אסי, שאל רב אסי, לא יכול להיות דבר כזה, שגם המשנה פה וגם המשנה מסכת זבחים לא מדויקות? אם כן, למה לי למית ניתרתי? שתי משניות לאו דווקא? גם כאן וגם שם, מה שכתוב קיבלו פסולים זה לאו דווקא? המפרשים מסבירים שיכול להיות שמשנה אחת היא דווקא, משנה שנייה לאו דווקא, זה דרך המשניות לכתוב. אבל שתי משניות לאו דווקא זה לא מסתבר. אלא לעולם, המשנה שלנו דמעילה, מה שכתוב שקיבלו פסולים, הכוונה דווקא שקיבלו פסולים. אבל אם קיבלו כשרים את דמה, לא מועלים בה, כי זה כבר היה מותר לזריקת אדם, וכבר אין בו יותר דין מעילה. זה הותר לכהנים בזריקה, עצם זה שהיה אפשר לזרוק את זה על גבי המזבח. ומה שכתוב במסכת זבחים, זה לאו דווקא קיבלו פסולים, אלא גם אם קיבלו כשרים וזרקו כשרים את אדם, עצם זה שנזרק על גבי המזבח, אם הוא אחרי זה החתים בגד, הבגד הזה לא צריך קיבוס מקום בתוך העזרה, מקום קדוש. למה כתוב אבל בכל אופן לגבי, במשנה שם במסכת זבחים, למה כתוב שקיבלו פסולים באמת? ורק המשמלן, יש בזה חידוש מיוחד. פסול עושה שיריים. אם כהן פסול זורק את הדם של הקורבן, אז הוא הופך את שאר הקורבן, את שאר הדם לשיריים. מה זאת אומרת? אם אנחנו מדברים על כהן תמה לדוגמה, שבא, הוא ראה ששחטו קורבן, בא מהר קיבל את הדם. בא אחד הממונים שם, על הכהנים, והוא רואה את הכהן הפסול הזה מקבל את הדם, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, הנה, אני מקבל את הדם, והוא זורק את הדם תכף על גבי המזבח, אותו פסול. אז אותו ממונה חושב על פתרון, אולי הוא עדיין הרי אדם מקלח מהבהמה של הקורבן, אולי יקרא מהר לכהן כשר שיבוא ויקבל את הדם ויזרוק. לא, הדין הוא שמכיוון שפסול זרק את הדם על גבי המזבח, אז הזריקה שלו, הפסולה, הופכת את כל הדם שעדיין ניתז מתוך הבהמה, לשיריים, שכמו שאחרי שזרקו את הדם על גבי המזבח, מה שנשאר בתוך הכלי, שלא ניתז על גבי המזבח, אי אפשר לזרוק אותו, הוא נחשב שיריים, הוא כבר לא ראוי לזריקה, אז גם האדם שעדיין ניתז מהבהמה, גם כן נחשב שיריים, אי אפשר לקבל אותו על ידי כהן כשר ולעשות את זריקת הדם. זה החידוש. אף על גב דקיבל פסול וזרק, ומהר ניסו לתקן את המציאות שהפסול הוא זה שקיבל וזרק את הדם ופסל על ידי זה את הקורבן, וקיבל כשר. וזרק בקשרות, לאו כלום, זה שהכשר קיבל וזרק זה כבר לא מועיל כלום, למה? מה איתם? הדשירה הם נינו, זה לא ראוי לזריקה כבר, ולכן, אם מהדם הזה הוא זה אחרי זה על גבי בגד, שהכשר קיבל אחרי שהפסול זרק את הדם, גם הבגד הזה לא יהיה טעון קיבוס, כי הדם הזה גם כן נחשב שיריים. שואלת הגמרא, זה באמת ככה? קבלת הדם וזריקה, בפסול, אנחנו אומרים שהדם אחר כך, דם שעדיין מקלח, יש לו דין של שיריים, אי אפשר לזרוק את הדם הזה על גבי המזבח, והבעיה מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, אם היה קבלה וזריקה של הדם על ידי פסול, כהן שהוא פסול לעבודה, מהו שיעשה שיריים? האם הוא עושה את הדם שעדיין מקלח, שיהיה לו דין של שיריים? ואמר לי, רבי יוחנן על ריש לקיש, זריקה של פסול, זריקה שאדם פסול זרק על גבי המזבח, לא עושה את הדם של אחר כך שיריים. מה הסיבה? אין לך דבר, אין לך עבודה שנעשית על ידי פסול, שיעשה שיריים, שיהפוך את הדם של אחר כך שיהיה לו דין של שיריים, כמו למשל שזרקו את הדם, מה שנשאר אחר כך יש לו דין של שיריים. אין דבר כזה אבל, שאם זריקת הדם הייתה על ידי פסול, או על ידי פסול, שנגיד שאדם שנשאר יהיה לו דין של שיריים, אלא אם הוא זרק חלק מהדם, על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו וחוץ למקומו, או חוץ לזמנו או חוץ למקומו, אדם שנשאר הוא נחשב שיריים, וזה לא מועיל הזריקה שלו על גבי המזבח. למה באמת במחשבת חוץ לזמנו, חשבת חוץ למקומו יש נידון שלם בשפת אמת על הנושא הזה, אבל בחוץ לזמנו בכל אופן בטוח, עם זריקת הדם נעשתה על מנת שהבשר יאכל אחרי הזמן שלו, אנחנו אומרים ששאר אדם יש לו דין של שיריים. כלומר, הכהן לקח חלק מהדם, זרק אותו על גבי המזבח, אבל הוא חשב שהוא זורק את הדם על גבי המזבח על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו. אז אנחנו אומרים שאפילו שנשאר חלק מהדם שעדיין מקלח, אי אפשר עכשיו לקחת את הדם הזה ולזרוק בהכשר. אלא לדם שנשאר גם כן יש דין שיריים. למה? כי הזריקה הזאת יש לה כן משמעות. הזריקה שנעשתה במחשבת חוץ לזמנו. איזה משמעות יש לזה? הואילו מרצין לפיגולן. זריקת הדם קובעת שהקורבן יהיה לו דין פיגול. הרי בשביל שהקורבן יהפוך להיות פיגול, לא מספיק שהוא פסול. צריך שיהיה כל המתירים האחרים יקרבו כהלכתם. חוץ ממחשבת פיגול, שאר העבודות צריכים להיות קשרים. אם יש, באחד, אם נאמר עבודה אחת עשו מחשבת פיגול, שחיטה לדוגמה, וזריקה, לקחנו דוגמה של שחיטה, בוא נאמר ששחיטה הייתה במחשבת חוץ למקומו, מחשבת פסול אחרת, וקבלת אדם הייתה במחשבת פיגול, אז זה לא יהיה לו דין של פיגול. למה? כי יש פה עוד מחשבת פסול. בשביל שזה יחשוב, יהפוך להיות קורבן פיגול, שאם אדם יאכל כזית מנוי חייב קראת, צריך שכל שאר העבודות, או שיהיה בהם גם כן מחשבת פיגול, של חוץ לזמנו, ולא מחשבת פסול אחרת, או שזה יהיה מחשבה קשרה. זאת אומרת, צריך פה ריצוי מסוים כדי שזה יהיה פיגול. אז מכיוון שמחשבת חוץ לזמנו מרצה לפיגול, לכן היא נחשבת זריקה, ונחשב שהקורבן הזה עשו בו כבר זריקת אדם, אז מה שנשאר זה נקרא שיריים. אבל פסול, אנחנו מבינים לכאורה, שאם יש פסולים אחרים, כהן פסול לדוגמה שעשה זריקת אדם, לא במחשבת חוץ לזמנו, זה לא נקרא זריקת אדם בכלל, ומה שנשאר לא נקרא שיריים, מי לאו, שרבי יוחנן מתכוון, בר מפסול, שזריקה שנעשתה על ידי פסול, אדם שנשאר לא נקרא שיריים, כי הזריקה פה בכלל לא הייתה זריקה טובה. אז איך אמרנו שהמשנה שאומרת קיבלו פסולים, זה בא ללמד שקבלת אדם על ידי פסול עושה שיריים. אומרת הגמרא, לא. לא זה הכוונה. אפילו פסול, אפילו כהן פסול שעשה זריקת אדם, אז זה נחשב זריקה לגבי זה ששאר אדם נחשב שיריים. שואלת הגמרא, ואין לך קטני, כתוב אין לך דבר שעושה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. איך אתה אומר שגם אם כהן פסול זרק את אדם זה גם עושה שיריים? עונה הגמרא, הכי כאמר, זה הכוונה של הדברים של רבי יוחנן. אין לך דבר שאינו מרצה בציבור, שהעבודה שנעשית בפסול לא מחפרת בקורבנות ציבור, ועושה את אדם שבא אחריו שיריים, אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אבל אין לך עבודה שאין שום מקרה שזה מרצה, אפילו בציבור, אפילו בציבור, ובכל זאת זה נקרא זריקת אדם, זאת אומרת, אין לך מקרה של זריקת אדם, שלעולם לא מכשירה קורבן בשום מצב שהוא, ובכל זאת יש לזה שם של זריקת אדם לגבי זה, שאדם שנשאר, נקרא שהוא נשאר, כי כבר היה פה זריקת אדם. הרי מה זאת אומרת שהוא נשאר? היה זריקה ויש דם שנשאר. עכשיו, בשביל שיהיה זריקה צריך שיהיה לזה שם של זריקה. בשביל שיהיה לזה שם של זריקה צריך שיהיה לזה... שהמטרה שלשמה זורקים את הדם באמת תצא לפועל. אין לך מקרה שבשום אופן שהוא זריקת הדם הזאת לא מכשירה את הקורבן, ובכל זאת אנחנו קוראים לדם שנשאר בשם שיריים. אלא במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. ששם למרות שבשום קורבן זה לא מכשיר, אבל מכיוון שזה מרצה לפיגול, אז זה נחשב כן זריקת הדם, מה שזרקו והשאר נקרא שיריים. ולעומת זאת, זה לא בא למעט פסול. כי פסול כן מרצה במקרה מסוים. זאת אומרת, אני לא מתפלא שאם כהן פסול זרק את הדם, אז הדם שנשאר עכשיו נקרא שיריים. כי על זה רבי יוחנן לא דיבר. כי כשכהן פסול, איזה מקרה מדיבר רבי יוחנן? כהן תמה. וכהן תמה שעושה זריקת הדם, לא תמיד הקורבן יהיה פסול. כי הרי תומה הותרה בציבור. יש מקרים שאפשר, אפילו כהן תמה, לעשות זריקת הדם בקורבנות ציבור. אז אם כן הזריקה הזאת נחשבת מעשה חשוב, אז אדם שנשאר יש לו כן שם של שיריים, ועל זה רבי יוחנן לא דיבר. אבל תמיד הייתי בציבור, משווה בוודאי שזה עושה את אדם של אחר כך, שנשאר לשיריים, ורבי יוחנן לא ממעט את זה בכלל. ומה שכתוב, וקא משמלן, דפסול עושה שיריים, לא דיברנו על שאר פסולים בכהנים כמו בעלי מומים, דיברנו רק על תמיד. על שיריים, שאר פסולים, בעלי מומים למשל שעשו את העבודה, דלא ייתנו בציבור, ההיתר הזה, אין שום מקרה, אין שום מקרה שיהיה היתר כזה בציבור, לעולם לא תמצא בעל מום שמותר לו לעשות עבודה בקורבנות, כהן בעל מום לעולם לא יכול לעשות עבודה בקורבנות, לא ביחיד ולא בציבור, לא משוויין שיריים, אז באמת הזריקה שלו לא נחשבת זריקה, ומה שנשאר עדיין, דם שנשאר, אין לו שם של שיריים, והוא כן יהיה מותר בזריקה. אז אם כן, מה שדייקנו מדברי רבי יוחנן, שרק מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו עושה שיריים, אנחנו מדייקים שפסול לא עושה שיריים. מה זה פסול? הכוונה, מה זה פסול שהפסול לא עושה שיריים? הכוונה לכהן בעל מום לדוגמה, שהוא באמת לא עושה שיריים, ולא קשה מהדברים של רבי יוחנן, כי באמת, תמה, כהן תמה כן עושה שיריים. מה חוזרת לשאלה ששאל בר פדת את הדוד החשוב שלו, בר כפרה? כשהמשנה אומרת שברגע שיש לנו פה קורבן, הוא עדיין נחשב קודשי השם, אדם יהיה מנועי חייו משום מעילה, אבל ברגע שנהיה בו היתר לכהנים, אין בו יותר דיני מעילה. מה זה נקרא היתר לכהנים? עצם זה שהוא נשחט, זה תחילת היתר לכהנים, זה כבר מוציא אותו מדי מעילה, או לא, צריך גם שיקבלו את הדם בהכשר, ואז זה יהיה מותר לזריקה. זה נקרא שזה מותר לכהנים, זה מותר לזריקה כדי שאחרי זה יוכלו לתת את זה לכהנים, או לא, צריך שיהיה פה גם יותר אכילה, שגם זריקת הדם הייתה בהכשר, ורק אז אנחנו רואים שהיה יותר לכהנים, ואם אחר כך זה נפסל, אז כבר אין בזה יותר דין מעילה. מה הכוונה הכשר לכהנים? אז מנסה הגמרא לתרץ מברייתא. תשמע, הפיגול, אם שחטו קורבן, שעה שחטו את הקורבן, הכוונה הייתה על מנת שהוא יאכל אחרי הזמן שתורה הקציבה לאותו קורבן. זה נחשב פיגול, לעולם מועלין בו. השחיטה הזאת לא מוציאה את הקורבן מקודשי השם, אלא הוא עדיין נחשב קודשי השם, ואדם שאינה ממנו יהיה חייב משום מעילה. לאו, האם לא הכוונה פה של הברייתא דלא זרק, שעדיין לא עשו את זריקת הדם? עדיין לא עשו את הזריקת הדם של הקורבן? ולמה מועלים? כיוון שהוא נחשב פיגול והוא לא ראוי לזריקה. אבל אם השחיטה והקבלה היו קשרות, אפילו שעדיין לא היה זריקת הדם, כבר אין בו יותר דין מעילה. ושמע מן היתר זריקה שנינו. לומדים מפה שעצם זה שהקורבן הזה, הדם, השחיטה שלו הייתה טובה, הקבלה שלו הייתה טובה, ועכשיו הוא ראוי לזריקת הדם. גם אם עכשיו הוא נפסל, כבר זה נקרא שהיה יתר לכהנים, כי היה מותר לזריקה. אומרת הגמרא, לא, מדובר פה שעדיין לא זרקת דם, לא מדובר פה שעדיין לא זרקת דם, אלא מדובר פה זרקה, יש גרסה דזרק, שכן זרקו את הדם. ועל זה אומרת הברייתא, שמכיוון ששחט מחשבת פיגול, הזריקה לא מועילה להוציא מידי מעילה, אבל למה? כי היה פה מחשבת פיגול בשחיטה. אפשר לדייק מפה, שאם הקורבן לא היה פיגול, הזריקה כן הייתה מועילה להוציא אותו מידי מעילה. למה? כי מכיוון שהיה פה יותר אכילה, כי הרי הזריקה הייתה קשרה, אז לכן זה כבר היה הכשר לכהנים, זה היה מותר לכהנים, אז אפילו אם אחר כך זה נפסל, כבר אנחנו אומרים שאין בו יותר דין מעילה. ומהי לעולם? אז אם כן, מה פירוש כאן לעולם מועלים בו? מה לעולם בא להדגיש? הקמה שמה לאן כדי רב גידל? זה בא לחדש לנו את החידוש של רב גידל בשם רב. למה רב גידל? למה רב? זריקת פיגול. אפילו שזריקת פיגול מרצה לפיגולו, אפילו שהזריקה הזאת באמת מכילה, הופכת, נותנת תוקף לקורבן שיהפוך להיות פיגול, בכל זאת אינו מוציא מידי מעילה, הוא לא מוציא את הקורבן שהוא לא יחשב יותר קודשי השם, ואם אדם ייהנה ממנו, הוא לא יהיה חייב משום מעילה, ואינו מביא לידי מעילה. ואם דובר פה על קודשי קודשים, אז אנחנו אומרים שזריקת אדם, מכיוון שהייתה במחשבת חוץ לזמנו, לא נחשבת זריקת אדם. בדרך כלל בקורבן קודשי קודשים, הוא נחשב קודשי השם, ואם אדם נהנה ממנו, הוא יהיה חייב משום מעילה מהרגע שהקדישו אותו. עד מתי? עד זריקת אדם של הקורבן, אז החלק של הכהנים כבר אין בו יותר דיני מעילה. אז פה, מכיוון שזריקה הייתה זריקת פיגול, זה לא מוציא מידי פיגול. לעומת זאת, בקודשים קלים שכשמקדישים את הקורבן, אין בו עדיין דיני מעילה. ומתי נהיה בו דיני מעילה? בזריקת אדם. אבל כאן, שזה היה זריקת פיגול, לא יהיה דיני מעילה באימורים, כמובן. רק באימורים, לא יהיה דיני מעילה באימורים. למה? כי הזריקה הייתה זריקת פיגול. עד כאן דף ה'.